דיברנו בפעם הקודמת על על המושג של ימות המשיח, אז נחזור בקיצור מה הרמב״ם אומר בהקדמה פה, ומה יש להשלים את זה מתוך דבריו בהלכות מלכים. מה שהוא אומר פה זה שאל תצפה ואל תחשוב שימות המשיח זה זמן שבו חוקי המציאות משתנים. העולם הוא אותו עולם, עולם כמנהגו נוהג. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. ככה אומרת הגמרא. ויהיה בימיו חזק וחלש ביחס לזולתו. זה לא שישתנו סדרי הטבע, וכל המציאות תהיה איזו מציאות ניסית. עולם כמנהגו נוהג. אלא מה? שני דברים. א', המצב החומרי יהיה מצב מאוד נוח. מצב כלכלי נוח, מצב ביטחוני, בלי כל המלחמות, בלי כל הצרות שיש היום בעולם, שהן גורמות גם לעוני וגם למצוקות אחרות. אז תקל על בני אדם פרנסתם מאוד, אומר הרמב״ם. זה מה שאמרו בלשון מליצה, בלשון משל, אמרו שעתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות תוכלי מילת. כלומר, כאילו צומח מהאדמה, הפרנסה צומחת מהאדמה. כמו שאומרים, בן אדם מצא לחם אפוי, הוא מצא, כאילו בקלות, הוא מצא את מה שהיה צריך. אז זה דבר אחד. והדבר העיקרי הוא שהמשיח יהיה מלך, מנהיג, שמנהיג את העם בצורה המעולה, כפי שהרמב"ם מגדיר, ההנהגה הטובה והחוכמה, וצדק המלך, ורוב חוכמתו וקרבתו אל בוראו, כלומר, הנהגה שהיא מבוססת על צדק, מבוססת על חוכמה, מבוססת על קרבת אלוקים, והמצב הזה של עם ישראל יגרום להתעניינות עולמית. השמו של המנהיג הזה ושל העם עם ההנהגה הזאת יגיע ויתפשט לאפסי ארץ, והאומות יבואו וירצו להתקרב וללמוד מעם ישראל. זה מה שהנביאים מדברים, מה שישעיהו ונביאים אחרים מדברים, על זה שהגויים יבואו אל הר בית השם ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. כלומר שיהיה מצב שההנהגה של עם ישראל, ההופעה של עם ישראל בעולם תהיה הופעה כזאת שהיא תרצה, היא תשאב אליה את הגויים שירצו ללמוד מעם ישראל ולקבל את המסרים, לקבל את הרוח שעם ישראל מביא לעולם. את הרוח של אמונה ושל צדק ושל כל הערכים של הקדושה. אז התהליך הזה הוא תהליך שקורה בתוך ההיסטוריה. זה לא משהו שהוא בא מהשמיים, נופל באיזה דרך ניסית. הוא קורה בהיסטוריה. והדברים מפורשים בצורה יותר ברורה בהלכות מלכים, שזה הקובץ האחרון של ההלכות בספר משנה תורה של הרמב״ם, ספר ההלכה, שמתחיל בזה ששלוש מצוות הצטוו ישראל לכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך, לבנות את בית הבחירה ולהחריד זרעו של עמלק. ובסוף ההלכות האלה הרמב״ם מדבר על המושג של המשיח. והוא אומר, מי שיש לו פה הספר, שיפתח בעמוד קפ"א. יש לנו שם צילום של שני דפוסים. דפוס אחד זה דפוס ישן, הדפוס הראשון של הרמב״ם, שנתפס בשנת רשמם, כלומר לפני 600 שנה. אתה מחזיק ספר ששם לא תמצא את זה. זה במהדורה הזאת של ההקדמות. כן. בצד ימין יש את הצילום של הדפוס הראשון של הרמב״ם, שנתפס ברומי רמ"ם, כלומר לפני 600 שנה. ומצד שמאל יש את הדפוס הרגיל שיש, נתפס בווילנה, בוורשה, הדפוס הרגיל שהיה בידי עם ישראל במשך השנים, מאות השנים האחרונות. ואם אתם רואים, הנפח של הצד השמאלי הוא בערך חצי מאשר של הצד הימני. והסיבה היא מפני שהושמט חלק גדול מהפרק הזה מסיבות של צנזורה נוצרית, כפי שאנחנו עוד מעט נראה. וזאת הייתה השמטה קריטית, מפני שכתובים שם דברים מאוד 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 חשובים. אז נתחיל קודם כל מהתחלת הפרק שמופיע בכל הנוסחאות. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, הממשלה הראשונה. הביטוי הזה, הממשלה הראשונה, זה ביטוי שהוא כאילו לקוח מימינו, הממשלה, אבל הוא לקוח מספר מיכה. במיכה, כשהוא מדבר על ימות המשיח, על החזרה של עם ישראל לארצו, אז הוא מדבר על הממשלה הראשונה. כלומר, שיחזרו לשלטון על הארץ כמו שהיה בתקופת כיבוש הארץ בזמן יציאת מצרים, כן. בצורה כזאת מסודרת, כן. כי הוא כותב גם לגבי דברים שלא נוהגים בגלות, כותב לגבי הלכות התלויות בארץ, מצוות של המקדש, מצוות של תנומה ותאורה, מצוות של זרעים. הרמב"ם פסק את ההלכות בכל נושאי התורה, בכל חלקי התורה. מה שאין, רוב הראשונים האחרים התמקדו בדברים שנוהגים בזמן הזה. ולכן אצל רובם אין בכלל התייחסות להלכות האלה. אבל יש גם דיבורים מסוימים במקומות מסוימים בראשונים שעוסקים גם הם בנושא הזה. אולי קצת נתייחס לזה בהמשך. אם כן, קודם כל הוא מחזיר את השלטון לממשלה, בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוותה, צריך להיות מצוותן האמורה בתורה. קודם כל, מישהו מקודם שאל לגבי הקורבנות, הנה כאן מפורש שהרמב״ם אומר שבימות המשיח יקריבו קורבנות בבית המקדש והתקיימו כל המצוות האמורות בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו, שהרי התורה העידה עליו, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך וגומר, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, וגומר, וביאך השם. ואלו הדברים המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי הנביאים. כלומר, עצם העובדה שהתורה מדברת על זה שאחרי הגלות תהיה חזרה לארץ ישראל, תהיה חזרה לשלטון עם ישראל בארץ ישראל, זאת בעצם האמונה הבסיסית בביאת המשיח. כי משיח, אנחנו צריכים להבין את המושג, משיח זה מלך ישראל. הוא נקרא משיח מפני שהוא נמשח בשמן המשחה. ככה הדין שצריך למשוח מלך חדש, שהוא לא בן אחרי בן, צריך למשוח אותו בשמן המשחה. גם כהן גדול צריך למשוח בשמן המשחה. משיח זה גם תואר של כהן גדול. ואם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם בפרשת ויקרא, המשיח שם זה כהן גדול. המלך נקרא משיח, כהן גדול נקרא משיח, שהם משוחים בשמן המשחה. אז המשיח, כשאנחנו אומרים המשיח, המשיח והידיעה, זה אותו מלך שאנחנו מצפים לעמידתו באיזו תקופה עתידית שבה התגשם האידיאל של התורה. שזה לא יהיה סתם מלך ישראל, זה יהיה מלך שיגשים את היהודים של התורה. והגשמת היהודים של התורה תהיה כזאת שתתפשט על פני העולם כולו. שהעולם כולו יכיר בעובדה שיש כאן עם השם שהוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה המשיח. המשיח שאנחנו מדברים עליו כציפייה לעתיד. אבל המושג משיח כשלעצמו הוא בעצם הגדרה של מלך. בבקשה. למה לא? המצוות לא בטלות. יש תרי"ג מצוות, והמצוות באופן עקרוני כל ימי העולם הזה הם אינן בטלות. יש אחד מעיקרי האמונה, כפי שאנחנו בעזרת השם נלמד, שהתורה לא תשתנה, לא ייגרע ממנה ולא יתווסף עליה. אז לכן, כיוון שהמשיח הוא חלק מחיי העולם הזה, חלק מההיסטוריה, אז ברור שכל המצוות של התורה צריכות להתקיים. יש מצוות עשה להקריב קורבן תמיד, בבוקר ובערב. יש מצוות עשה להקריב קורבן מוסף בשבת. יש מצוות עשה להקריב קורבנות ביום הכיפורים. אז מה פתאום לעלות על הדעת שהקורבנות לא יוקרבו? הרי זה חלק מהמערכת של המצוות. המושג מצוות בטלות הוא לא שייך לעולם הזה. הוא שייך או לעולם הבא או לתחיית המתים, למשהו שהוא לא בגדר העולם הזה. בעולם הזה מצוות אינן בטלות. לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אז לכן זה פשוט לרמב״ם שכל המצוות יחזרו במות המשיח. במות המשיח זה חלק מחיי העולם הזה. לא, לגבי משיח אין שום מחלוקת. יש מחלוקת לגבי המושג תחיית המתים, וזה בעזרת השם אנחנו נדבר בשיעורים הבאים. אנחנו כרגע מדברים על ימות המשיח, ובימות המשיח כולם מודים שמדובר על דבר שקורה בהיסטוריה, שקורה במציאות העולמית. לא, זה דבר שגם כן ידוע שמה שהרמב"ם אומר, יש כל מיני פרטים שהוא מוסיף פה בעניין הזה של איך יתגלה המשיח. זה אנחנו נראה, אבל מה בסופו של דבר המשיח עושה? הוא אומר, המשיח גואל ישראל, מושיעם, מקבץ נדחיהם, מחזק את מצוותם, ובסופו של דבר הוא מתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זה הציפייה שלנו מהמשיח. אבל זה כולם מודים, שזה בדיוק העניין. אין בזה שום מחלוקת. כן. טוב, רגע, תכף. בינתיים אנחנו לומדים את הרמב״ם. אחר כך נראה מה יש להעיר מהרמב״ם על תפיסות אחרות. רק שיהיה לך ברור שאם יש קושיות, אז הקושיות יהיו על התפיסות האלה, לא על הרמב״ם. אתה צריך להבין שהם כפופים לרמב״ם, לא הרמב״ם כפוף אליהם. טוב, תכף, עוד מעט. אם כן, טוב, הרמב״ם ממשיך להביא פסוקים שמדברים על המשיח, מהתורה, מדברי הנביאים, ובהלכה ג' הוא כותב כך, ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיי מתים וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. הטיפשים זה מה שהוא אמר בהקדמה שלנו, שמע את החכם שאומר שבימות המשיח עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילה, והוא חשב שזה כפשוטו, שהאדמה תוציא בגדים ארוגים ועוגות מוכנות. אז הוא אומר, זה דברים שהטיפשים חושבים. שהוא יחדש דברים בעולם, שהוא יהפוך את סדרי העולם. או יחיה מתים. המשיח לא אמור לחיות מתים. המשיח לא אמור לשנות את סדרי הטבע. אין הדבר כן. שהרי רבי עקיבא, חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן קוזיבה המלך, מי זה? בר כוכבה, ידוע לנו בשם בר כוכבה, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח. עד שנהרג באבונות. כיוון שנהרג, נודע שאינו. ולא שאלו ממנו החכמים לא אות ולא מופת. הרמב"ם אומר, בזמן שבן קוזיבה המלך, בר כוכבא, הקים מחדש את מלכות ישראל אחרי החורבן, והתכונן להפיל את השלטון הרומאי, ולהדריך את עם ישראל בדרך התורה, אז רבי עקיבא אמר, רבי עקיבא וכל חכמי דורו, אנחנו יודעים מהגמרא שזה לא בדיוק כל חכמי דורו, כי היה גם מי שהתווכח איתו, אז ודאי שכוונת הרמב״ם כשהוא אומר כל חכמי דורו, על פי הכלל רובו ככולו. כלומר רוב החכמים היו בדעה של רבי עקיבא. היה חכם אחד שהגמרא מזכירה, רבי יוחנן בן תורתא, שהוא חלק על רבי עקיבא. אז הרמב״ם אומר, כל החכמים, כלומר רובם, סברו, שהנה בר כוכבא מועמד להיות משיח, אם הוא לקח על עצמו משימה כזאת, להילחם באימפריה הרומאית, ולקומם מחדש את מלכות ישראל, על פי דרך התורה, יש לו חזקת משיח. תכף אנחנו נראה מה הוא מסביר, מה זה חזקת משיח ומה זה משיח ודאי. ועיקר הדברים ככה הם, שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים, ואין מוסיפים עליהם ולא גורעים מהם. וכל המוסיף או גורע, או שגילה פנים בתורה והוציא את הדברים של המצוות מפשוטם, כלומר בא מישהו ואומר שמצוות לא מחייבות, שהמצוות זה משהו אלגורי, זה משהו של משל, הרי זה ודאי בדאי, כלומר שקרן ורשע ואפיקורס. הוא כמובן מתכוון לאותם נביאי שקר, לאותם מחדשי דתות שיצאו מהיהדות ואמרו, כן, הייתה תורה, היו מצוות, אבל זה התבטל. אז קודם כל הוא אומר, זה נקרא משיחי שקר, מי שבאים לבטל את התורה. הוא יגיד אחר כך עוד כמה דברים, מה זה משיח שקר. לעומת זאת, ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, הוא לא מבטל לא את התורה שבכתב ולא את התורה שבעל פה, ויחוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. ואם לא הצליח עד כה, או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה. והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים שמתו. זה משפט מאוד מאוד חשוב, שהושמט מכל הדפוסים המאוחרים על ידי הצנזורה הנוצרית בגלל ההמשך. תסתכלו בצד שמאל ותראו את הלכת ד' בצד שמאל, שם כתוב, אם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד דוד, כפי תורה שבכתב ושבע על פה, ויחוף כל ישראל ילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, ובנה מקדש במקומו וכיוון נדחי ישראל, כבר השמיטו משם את המילים, ניצח את האומות שסביביו, חס וחלילה, שלא ננצח את הגויים, הרי זה משיח בוודאי. ויתקן את העולם כולו לבוא את השם ביחד. לא כתוב, ואם לא הצליח עד כה נהרג, לא כתוב כל ההמשך, שמדבר על, על הנצרות ועל האסלאם, וכל הפסקה הזאת נשמטה מהדפוסים, מאז הדפוס הראשון שלפני 600 שנה ועד ימינו, במשך מאות שנים זה לא היה ידוע בכלל. אבל זה נמצא בכל כתבי היד של משנה תורה, וכפי שאתם רואים בעיניכם זה נמצא בדפוס הראשון, ובדורנו זה נמצא בכל המהדורות החדשות של הרמב״ם, דהיינו מהדורת פרנקל, מהדורת הרב קפח, מהדורת רמב״ם לעם, החזירו את העטרה ליושנה והחזירו את את הפרק הזה בשלמותו, כפי שהרמב״ם כתב אותו. עכשיו בואו נראה מה הוא כתב. אם יעמוד מלך מבית דוד, שהוא הולך בדרך התורה, מעוניין להנהיג את עם ישראל בדרך התורה, אז הוא בחזקת משיח. אם הוא יצליח במשימות שהן, א', לנצח את האומות שסביביו, כלומר את אלה שנלחמים בעם ישראל, האויבים של עם ישראל, קודם כל הוא צריך להיות מלך במובן הממלכתי, הפשוט, של מי שמצליח לשלוט, מצליח להעמיד את עם ישראל על הרגליים, שלא יסבול כל הזמן ממלחמות של אויבים. צמיחת קרן לדוד עבדך. צמיחת קרן זה הצד הגשמי, פשוט שעם ישראל יהיה חזק, שעם ישראל יעמוד על הרגליים. אחר כך, ועריכת נר לבן ישי משיחך. אנחנו אומרים את זה בתפילה של ימים נוראים. עריכת נר זה בית המקדש, זה הצד הרוחני. אז אם כן, אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו, הוא בנה מקדש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל. העניין הזה שבקיבץ נדחי ישראל צריך להסביר אותו, מפני ש... הרי אנחנו מדברים על מלך שהוא כבר נלחם באומות שמסביב ישראל. מה פירוש הדבר? שהוא כבר נמצא בארץ ישראל והוא כבר מלך ישראל. אז יש פה עם. על מי הוא מלך? על העצים והבנים? אז מה פירוש מקבץ נדחי ישראל? מקבץ את שאר נדחי ישראל, את כל נדחי ישראל. התהליך שהרמב"ם מתאר פה הוא שחלק מעם ישראל הגיע לארץ ישראל. העמיד מלך. אין מלך בחוץ לארץ, אין דבר כזה מלך ישראל בחוץ לארץ. אמרתי לכם, יש תוספתא בסנהדרין שאומרת, אין מעמידין מלך ישראל בחוץ לארץ. וכך הרמב״ם כותב בתחילת הלכות מלכים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ. אז העמידו מלך, יש כבר מלך בישראל, שהוא כבר נלחם מלחמות השם. יש לו שלוש משימות, א', לנצח את האויבים, ב', לבנות את בית המקדש, ג', לקבץ נדחי ישראל, כלומר, להביא את היהודים. שנשארו בגלות. מזכיר לנו משהו, נכון? אנחנו היום פה 5 מיליון יהודים, כן ירבו, בחוץ לארץ יש 12 מיליון, 13 מיליון יהודים. אז אם יעמוד מלך מבית דוד, שירצה להנהיג את העם בדרך התורה, הוא בחזקת משיח. אם הוא יצליח במשימות, שהן לנצח את האויבים שמסביביו, לבנות את המקדש, ולקבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. המשימה הכי קשה זה לקבץ נדחי ישראל. זה המשימה האחרונה. אם הוא יצליח להביא את היהודים מוויליאמסבורג ומאנטוורפן, זה משיח. כן.
יכול להיות למצוא שהמלך הבנה את בית המקדש והוא לא יהיה משיח? הוא לא יצליח...
אתה אומר שאם הוא ימלא רק 2 מתוך 3 משימות? יכול להיות. כי כתוב בירושלמי, בירושלים במסכת מעשר שני כתוב שבית המקדש ייבנה לפני ביאת המשיח. כך כתוב. כלומר שבעצם המשימה של, בניין המקדש היא עדיין לא אומרת סופית שהמלך הזה הוא המשיח, המשיח והידיעה שיתקן את העולם כולו. כן, כן, אבל ייתכן שיבנה המקדש ועדיין לא יגיע ההשלמה של המשימות האחרונות. ואז יוצא שבנה את המקדש מלך, שהוא מלך כשר ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים, והוא לא הגיע לפסגה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא המשיח שמתקן את העולם כולו, דהיינו שכבר ההשפעה שלו עוברת את גבולות ישראל ומגיעה לעולם כולו, כפי שהוא אומר בהמשך, לתקן את העולם כולו, לעבוד את השם ביחד, שנאמרתי, אז אפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. נכון, נכון, זה מה שהרמב"ם אומר גם, הוא אומר, קראנו את זה בהקדמה במפורש, והמלך המשיח ימות ויעמוד תחתיו בנו ובן בנו, זה פירוש. המושג שלנו, הוא מושג, דמיוני. אנחנו מתחנכים מגיל גן שהמשיח זה משהו שהוא לא מהעולם הזה, זה מושג דמיוני. הרמב"ם מעמיד אותנו על הרגליים ואומר לנו, רבותיי, על מה אנחנו מדברים? מה זה משיח? לא זו בלבד, אלא שהיום, כשאתה אומר משיחיות או משיח, אז אתה כאילו אמרת משהו של גנאי, אתה אמרת משהו שמיד אומרים לך, אתה הזוי, אתה חולם חלומות, אתה בן אדם מסוכן, אם אתה מדבר על משיח.
מי שאומר על עצמו שהוא משיח,
טוב, זה עושים בדרך כלל בצדק, מפני שאותם אנשים שאומרים על עצמם שהם משיח, הם בדרך כלל אנשים שלא יכולים להיות לא משיח ולא בחזקת משיח. אז אולי צריך להשפז אותם. אבל הרעיון של המשיחיות, שהוא רעיון שבעצם פירושו הגשמת האידיאל של התורה. מה שהתורה רוצה מאיתנו, זה המשיחיות. מה זה המשיחיות? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. שאנחנו נהיה ממלכת כהנים, שאנחנו נהיה ממלכה של עם השם, שהוא מקיים את מצוות התורה בשלמות, ושיש לו הנהגה שהיא לאות ולמופת לעולם, אור לגויים, זה נקרא משיח. כתוב בגמרא בסנהדרין, ביקש שקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. חזקיהו המלך. הוא כבר היה בדרגה כמעט מתאימה לתפקיד הזה. בסוף, כן, הייתה לו איזה בעיה שהוא לא מספיק היה מרומם ובגדלות של אמונה בעניין של מפלת סנחריב, לא אמר שירה, וזה לא הספיק בשביל האישיות הזאת שצריכה להיות למשיח. אבל כעיקרון, אם באמת עוד קצת חזקיהו היה מתרומם, אז הוא היה המשיח, אז הוא היה זה שמצליח להביא את הבשורה לעולם. מה, אז העולם התהפך? אז חזקיהו היה, פתאום היו צומחות לו קרניים בראש? לא, הוא היה נשאר אותו חזקיהו. ודאי, אבל המשהו המיוחד זה ההצלחה להגיע אל השפעה עולמית. זה המשהו המיוחד. לא המשהו המיוחד זה שהוא יצמיח הוגות מהאדמה. יש הבטחה, לא התניה. יש הבטחה שהנבואה תתחדש ושהמלך המשיח בעצמו יזכה לנבואה. הוא בעצמו יהיה נביא. זה הרמב"ם אומר במפורש. הוא אומר את זה במפורש, זה הבטחה, זה ידיעה, אנחנו יודעים מהיהודים של הנביאים שהמלך המשיח יהיה נביא, והרמב"ם אומר שהוא יהיה נביא גדול, לא סתם נביא. אבל זה לא שברגע שהוא מופיע הוא כבר צריך להיות נביא, כי הרי אם כך, הרי בר כוכבא לא היה נביא. למה חשבו חכמי דורו שהוא יהיה המשיח? כי כשהוא מופיע, כשהוא מתגלה, הוא לא חייב להיות נביא. אבל אם הוא יצליח ובאמת יגיע לאותה הדרגה ש... מדובר עליה שתהיה לו השפעה עולמית, אז גם תשרה עליו רוח הקודש והוא יהיה נביא. בסדר? זה במצב השלם, במצב של ההצלחה שלו. אבל כשאנחנו, הרמב״ם בעיקר אומר רעיון כזה, אנחנו חייבים להביא את המשיח. זאת משימה שלנו, זאת משימה לאומית. למה? מפני שמה זה המשיח? המשיח זה הגשמת הייעוד של התורה לעם ישראל. אז אם אנחנו משתדלים, מעמידים מלך, והמלך הזה רוצה ללכת בדרך השם, ולחוף את עם ישראל ללכת בדרך התורה, לחוף זה לא בכוח, זה לחוף בכוח אישיותו, ולהגיע למצב שבאמת עם ישראל יהיה מה שהוא צריך להיות, ואז הוא יהיה אור לגויים, כאשר הדבר הזה יצליח, אז אנחנו אומרים, הגיעו ימות המשיח. כן, בבקשה. חמור לבן זה הגדרה שאיפה מצאת אותה? איפה אתה... אתה לא יודע, בסדר. אז לכן אני אומר, חלק מהדברים שיש לנו בראש, הם לקוחים או מהסיפורים של הגננת, או מאיזה שהם מילים או משפטים שכתובים במקורות, שתופסים אותם בצורה מעוותת, בצורה דמיונית, שהיא לא מה שחזל מתכוונים. כמו אותו אם הרמב"ם מוכן להגיד שמי שחושב שהמשיח צריך לעשות ומופתים ולחדש דברים בעולם, הוא כיוצא דברים שהטיפשים אומרים, הרמב"ם כותב ביטוי חריף ביותר. אז צריך להבין שהוא היה מודע לזה שרוב בני האדם יש להם מושגים מוזרים על העניין הזה. כי זה מושגים שהם לקוחים מסיפורים שנקלטים אצל בני האדם מכל מיני מקורות, מילדותם ומכל מיני דברים שהם שומעים. אבל החכמים מנסים להבין על מה מדובר. עכשיו רק רגע, בואו נמשיך, כי יש פה בהמשך דברים מדהימים. אף, שימו לב, מי שיש לו את הספר לידו, יש פה פתאום איזה מין הפסקה. אף, אחר כך כתוב, שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין. בארבע שורות מהסוף, חמש שורות מהסוף. מה זה הדבר הזה? המדפיס היהודי השמיט בעצמו שתי מילים. הוא לא רצה שהם יופיעו פה, כי הוא כבר חשש מהנוצרים. בכתבי כתוב, אף ישוע הנוצרי. כך כתוב, ישוע, יוד שין ואב עין. אף ישוע הנוצרי. והמדפיס החליט להשמיט את המילים האלה, הוא לא רצה להסתבר. אז הוא עשה פסקה, כמו שהוא עשה לפני כן, בפסקאות הקודמות, עשה כזה הפסקה. לא, המהדורות החדשות, כן, כן, ופרנקל זה כתוב, ודאי. כתבי היד זה כתוב, מה? אף ישוע הנוצרי, כך כתוב במהדורת פרנקל, במהדורת הרב קפה. כתבי יד, כל כתבי היד זה כתוב. כן, גם אצל הרב קפה תמצאו את זה. אף ישוע הנוצרי, שדימה שיהיה משיח, ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר, ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. אותו האיש היה מעם ישראל, היה יהודי. ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה? שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל לישראל, ומושיעם, ומקבט נדחיהם, ומחזק מצוותם. וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם, ולהשפילם, ולהחליף התורה, אני עובר לעמודה השמאלית, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלדי השם. הרי מה קרה כתוצאה מהפרישה של אותו האיש הנוצרי, שנוצרה דת שאומרת שעם ישראל הוא לא עם הנבחר, שהתורה השתנתה, שצריך דווקא להשפיל את עם ישראל, והעיקר, הוא הטעה את רוב העולם לעבוד אלוה מבלדי השם, כלומר הנצרות העליה את אותו האיש בעצמו, עשתה ממנו אל. לא הוא עשה, הוא גרם. נכון, אבל הוא גרם. הוא גרם בזה שהוא פרש מהיהדות בצורה בוטה, וגרם לזה...
הוא...
טוב, בואו נעזוב את ההיסטוריה הזאת, זה לא ברור בכלל, מה בדיוק הוא הרשה לעצמו ומה לא, אבל מה שברור זה שהתלמידים שלו כבר, התלמידים הראשונים שלו כבר בפירוש... היה זה פאולוס. נו טוב, אני רואה שאתה יודע. אז פאולוס כבר ביטל את השבת, למשל. בסדר. זה לא במקרה, כן? לא שמעת על תלמיד של רב שהוא ביטל מצוות. זה רק מבנה שהוא כבר קיבל ממנו את הכיוון. אבל נכון, שהוא לא התכוון לייסד דת. זה הרמב״ם כותב את זה בפירוש באיגרת תימן. שהוא לא התכוון לייסד דת חדשה. הוא התכוון לעשות שינויים ביהדות. אבל כתוצאה מזה אחר כך כבר רפורמה, ואחר כך כתוצאה מזה כבר התלמידים שלו ואחריהם, זה כבר התגלגל שנוצרה דעת חדשה, אבל בכל אופן, הוא אומר, הם קוראים לו המשיח, זה משיח הפוך, אנטי משיח. למה? כי כל היהודים שהמשיח צריך להגשים, בדיוק ההפך קרה. צריך לגאול את עם ישראל, צריך לחזק את התורה, הכל הפוך. אבל... הרמב״ם לא גומר בזה, הוא לא אומר, טוב, שימח שמו, אני לא יודע מה, שירכב. לא, תראו מה שהוא אומר. אך מחשבות בורא עולם, אין כוח באדם להשיגם. כי לא דרכינו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים אלו, שוב פעם, המדפיס השמיט שתי מילים, של ישוע הנוצרי, כך כתוב בכתבי היד, כל הדברים האלו של... האלו צריך להיות בכלל. כל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, עמד, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז פוחל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כיצד? כבר נתמלא העולם מדברי המשיח, ומדברי התורה, ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו, ובמצוות התורה. אלו, אומרים, מצוות אלו האמת היו, כבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו, אומרים, דברים נסתרות יש בהם, ואינם כפשוטם, וכבר בא המשיח וגילה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום וניסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם נחלו. התאום. מה אומר פה הרמב״ם? הוא אומר דבר עצום. הוא אומר שיש תפקיד לנצרות ולאסלאם. התפקיד שלהם בהיסטוריה היה לבטל את האלילות ולהביא את העולם לכיוון הרעיונות התורתיים. כלומר, לכיוון זה ששתי הדתות האלה מאמינות שהייתה התגלות לעם ישראל, שהייתה תורה מן השמיים, מאת השם, אל אחד. אמנם הנצרות יש לה בעיה עם העניין הזה של האל אחד.
גם באסלאם?
לא, באסלאם יש בפירוש ייחוד, הרמב״ם כותב על זה באיגרת. בוודאי, הם אומרים שהייתה תורה שניתנה למשה רבנו. הם טוענים שכביכול שהתורה שלנו מסולפת, מזויפת, ששינו אותה. אבל הם מאמינים שהייתה תורה, הם יודעים שהייתה תורה שניתנה למשה רבנו מאת השם. וכל הטעויות שלהם הן הצד הבעייתי. הצד החיובי שיש בדתות האלה זה שהם קידמו את העולם לכיוון האמונה האמיתית, באיזושהי צורה, בדלת האחורית. אבל זה מחשבות בורא עולם. בבקשה? איזה פעולה? טוב, אז קודם כל באמת צריך להגיד להבדיל אלף פעמים, לא פעם אחת. וקודם כל נדבר על מה שהוא אומר פה, ואחר כך נחזור לנושא של ההשקפה בקשר למשיח, ההשקפה שלנו, של עם ישראל. אז מה שהוא אומר פה זה בעצם ששתי הדתות הגדולות, המונותאיסטיות, מה שנקרא, הנצרות והאסלאם, יצאו בצורה בלתי חוקית, בצורה לא נכונה, מתוך אמונת ישראל. הנצרות ממש מתוך עם ישראל. האסלאם גם כן קיבל את ההשראה שלו, א', מהתנ"ך, וב', מהנצרות. הרי הוא לא צמח על קרקע, על קרקע ריקה. הוא למד קודם כל מיהודים, זה ידוע, שמוחמד הזה שהיה אנאלפבית, אבל הוא למד מיהודים, שסיפרו לו סיפורים מהתורה ומחזל, ולכן יש בקוראן יש הרבה דברים שהם מקורם בתורה ואפילו במדרשי חזל, רק שהם מסולפים בהמון מקומות, ממוטעים בכל מיני פרטים בצורה מוזרה. נראה לכם דוגמה פשוטה, בקוראן כתוב שליהודים יש מצווה של פרה צהובה. פרה צהובה זה במקום פרה אדומה. איך בא לו צהובה? שד יודע. אבל זה מה שיש. ככה הם כתבו, פרה צהובה. שהפרה צהובה מתארת את התמאים. וכדומה, כל מיני דברים מוטעים, אבל רואים שהוא שמע או ידע כל מיני אידיעות. ההבדל התאומי שבין היהדות לבין הדתות האלה, חוץ מאשר בעצם האמונה, הוא בעניין הזה של ההפצה של האמונה. עכשיו, בימים האחרונים, העולם רועש מסביב לדברים שאמר האפיפיור, ואחר כך חכמי הדת המוסלמים יצאו נגדו, ועכשיו הוא מתנצל, ועכשיו כך, ומדברים, דברים כאלה, דברים כאלה. מה הוא אמר? הוא אמר כן, האסלאם הוא לא מוסרי, הוא לא דתי, הוא רוצה להשליט את הדת בכוח הזרוע. ובאמת יש באמת באסלאם איזו אמירה כזאת, איזו דוגמה כזאת של הדת של מוחמד צריכה לעבור אל כל העולם בחרב. מה הנצרות? מה יש בנצרות? בנצרות יש מיסיון. יש מיסיון שהוא, אם הוא לא אלים, אז הוא מפתה. אז באים ו... קודם כל הייתה אלימות של הנצרות בלי סוף, אינקוויזיציה ומסי צלב וכו', אבל אם לא אלימות, אז יש פיתוי. בבקשה? נכון. נכון, האסלאם לגבי היהודים והנוצרים הוא סובלני פחות או יותר. מה זה סובלני? אנחנו כאילו, היהודים והנוצרים שמאמינים, הם לא נחשבים כופרים, לא נחשבים עובדי אלילים, ולכן נותן להם איזשהם מעמד של חסות, כפי שהוא אמר. לא ניכנס לזה, אנחנו לא לומדים עכשיו לא נצרות ולא אסלאם, אבל דבר אחד ברור, שתי הדתות האלה ניסו להשליט את עצמם על העולם בצורה כזאת או אחרת. התורה ועם ישראל מעולם לא ניסו להשליט את עצמם על העולם. לא ניסו למכור את הדת היהודית, לא בכוח ולא בפיתויים. מה התורה אומרת? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. או כפי שאומרים הנביאים, ונהרו אליו כל הגויים. כמו שיהודי הולך לבית הכנסת, או שבא לבית המקדש, והוא מחכה שהכהן יברך אותו, ושהכהן ישפיע עליו, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו ממנו, כי מלאך השם צבאות הוא, ככה עם ישראל בעמים, כאשר אנחנו נהיה אירועים לכך, העולם יבוא אלינו ואנחנו נשפיע עליו. לא בכוח, לא בפיתויים, לא במיסיון, אנחנו לא נחפש את הגויים בשביל לגייר אותם. הם יבואו אלינו. זה מה שהתורה אומרת. וזה הבדל מהותי. זה הבדל שבין אמת לשקר, כי כשיש לך שקר ביד, אז אתה צריך לכפות אותו על אחרים. בצורה כזאת או בצורה אחרת. כשיש לך אמת, האמת היא עד לעצמה. אנשים באים אל האמת. אז אומר הרמב״ם, כשיעמוד המלך באמת, המלך המשיח באמת, ויצליח, וירום וניסה, כלומר שיראו אותו, יכירו אותו, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם יטעום. אז יבוא האפיפיור, ויבואו האנשי הדת המוסלמים, ויבקשו ללמוד תורה מעם ישראל. כן. נכון, זה לא אומר שאנחנו הטלנו עליהם להתייהד. הם היו במצב שכיוון שהיה הצו של המלך ליהודים, תעשו כתוב בעיניכם, אז הם נבלו ופחדו ובאו להתייהד. בסדר, אז היה איזו סיטואציה כזאת, אבל זה לא שאנחנו מרצוננו באנו להשליט עליהם את היהדות. אנחנו לא באנו להשליט עליהם. זה כמו שבזמנו ברחו הפליטים, הם ברחו. מישהו עשה להם משהו? הם פחדו, אז הם ברחו. אלה פחדו, הם באו להתגייר. עכשיו נחזור לעניין של התהליך הזה שהרמב״ם מתאר אותו פה. קודם כל צריך להבין דבר אחד. הרמב״ם לא שולל דרך אחרת. הוא אומר שיכול להיות כך. יכול להיות כך, שיעמוד מלך, שאתה לא תדע אם הוא משיח, והוא יהיה רק בחזקת משיח, ויכול להיות שהוא לא יצליח, שהוא ימות. באבונות, מה זה באבונות? לא כתוב באיזה אבונות, אבונות שלו, אבונות של העם, אבונות של הציבור, לא כתוב. לא, סליחה, אני מתכוון שימות לפני שיצליח להגשים את היהודים. ואם לא הצליח עד כה, או נהרג, אז הרי זה, הרי בידוע שאינו זה שהבטיח עליו התורה. והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים שמתו, זאת הנקודה הקריטית, להבין שהניסיון שלנו להעמיד מלך כזה, זה לא דבר שהוא פסול, גם אם הוא לא הצליח. להפך. אחרי שרבי עקיבא נוכח שבר כוכבא הוא לא המשיח. אז מה הוא אמר? אז הוא אמר, אז חס וחלילה שלא ננסה יותר, שלא נחשוב יותר. לא, הוא לא שינה את דעתו. הוא אמר, זה, הניסיון הזה לא הצליח. בעוונותינו הרבים. אבל... החלו במי חזקיה, אומר אחד המוראים, שעליו אומרת הגמרא, מה שאין דבר כזה בכל השס, שרה להימרי להילל. זה לא הילל הזקן, כמובן. שהוא אמר, אין משיח לישראל שכבר חלו במי חזקיה. אומרת הגמרא, יסלח לו השם על מה שהוא אמר. אין דבר כזה בכל השס, שאומרים על המורה ביטוי כזה. יסלח לו השם על מה שהוא אמר. הוא אמר דבר נורא. אתה לא יכול לסמוך על המשפט הזה שחזל ביטלו אותו, ממש ביטלו אותו. אמרו שבסדר, אז הוא אמר דבר כזה, אבל אנחנו לא מקבלים את זה. ורבי עקיבא לא שינה את דעתו אחרי מה שהיה עם בר כוכבא, ופה בעיקר מה שהרמב"ם אומר, הרי הרמב"ם כותב את דבריו אחרי 1,000 שנים, והוא אומר, סליחה רק רגע, והוא אומר, ואם לא הצליח עד כה, או נהרג, וידוע שאינו זה שהבטיח עליו התורה, והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים שמתו, ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים, שנאמר, ומן המשכילים יקשלו, לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ כי עת למועד. כלומר, שאם לא נצליח פעם אחת, אז נצליח פעם שנייה. מי שמתייאש אחרי פעם אחת, זה חמור מאוד. עד רבה, הקדוש ברוך הוא העמידו, בשביל לנסות, אם אנחנו נתייאש מהגאולה ונגיד, טוב, די, אין שום סיכוי, זה לא הצליח, צריך להתייאש מהעניין הזה, להישאר בגלות. לא, לא הצליח פעם אחת, תמשיך הלאה. כמובן, צריך להיות ריאליים, צריך להבין מה אפשר ומה אי אפשר. לא לקום פתאום באמצע הגלות ולשלוף חרבות וללכת להילחם נגד הקיסר. הרמב"ם מתאר את הדברים האלה באיגרת תימן. הוא מתאר כמה מקרים שקרו בזמן הגלות, שיהודים החליטו לעלות בחומה, מה שנקרא. לתפוס יוזמה דמיונית כזאת שהולכים לכבוש את ארץ ישראל. אז הרמב"ם אומר, אל תאירו, על פי חז"ל, אל תאירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ. עד שתחפץ, כלומר שיהיה מצב מתאים, מצב ריאלי, כמו שהיה בדורות שלנו, שהנה, יש טורקים ששולטים בארץ ישראל, באים וקונים אדמות, פה אדמה, שם אדמה, פה דונם, שם דונם. אחר כך באו הבריטים והצרפתים במלחמת העולם הראשונה, כבשו את הארץ מידי הטורקים, והם החליטו, את אותה החלטה המפורסמת של הצהרת בלפור, להקים בית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל. כתב אחד מגאוני ישראל שחי באותה תקופה, בעל האור שמח על הרמב״ם, רב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, שהיה אחד מגאוני עולם. הספר אור שמח על הרמב״ם נחשב לאחד הספרים הכי למדניים שיש בספרות של המפרשים של הרמב״ם. בכל הישיבות לומדים אותו. והוא כתב מכתב תמיכה בקרן היסוד בשנות ה-20 של המאה ה-20. והוא כותב, עכשיו, המכתב הזה נתפס, ספר שיבת ציון. הוא אומר, עכשיו ששר פחד השבועה, יש שבועה שכתוב בגמרא בכתובות, על פי הפסוק בשיר השירים, השבעתי אתכם לא את ירושלים, שלא יעלו בחומה. אז הוא אומר, שר פחד השבועה, כי האומות ששולטות בארץ ישראל, הכריזו שהן מעוניינות להקים בית לאומי לעם ישראל. שר פחד השבועה, אין עכשיו לא לעלות בחומה. עכשיו הזמן לעלות לארץ ישראל וליישב אותה. אז הוא כתב מכתב לתמוך בקרן היסוד שמקימה יישובים. ואגב, קרן היסוד לא הייתה יותר מדי דתית. היישובים שקרן היסוד הקימה לא היו יישובים דתיים. והוא תמך בהם. הוא היה אחד מגאוני עם ישראל בליטה, והוא אמר אחרי הצהרת בלפור, שר פחד השבוע, אין יותר שבוע. אז התהליך הזה שהרמב"ם מתאר, זה תהליך אפשרי. זה תהליך אפשרי. וזה תהליך, לא רק שהוא לגיטימי, הוא תהליך רצוי. אנחנו צריכים לרצות אותו. אנחנו צריכים לרצות להגיע למצב הזה, להגיע לארץ ישראל, להעמיד שלטון בישראל, להשתדל שהשלטון הזה ינהיג את עם ישראל על פי התורה, ויגיע לקיום היהודים השלמים. נצליח? מה טוב. לא הצלחנו עדיין. נמשיך הלאה לנסות. זה מאוד משמעותי. אני אספר לכם משהו, אין לנו כבר הרבה זמן, לפחות בשנים הראשונות של המדינה, וגם עוד הרבה אחר כך, אני לא יודע, אולי אפילו עד היום, תמיד לפני יום העצמאות היו מדביקים מודעות, בלוחות המודעות בירושלים, אולי בעוד ערים, והיה כתוב בהם, המודעות האלה היו מטעם איזו קבוצה של רבנים באמריקה שהיו קשורים לחסידות סאטמר. היה הרבי מסאטמר שהיה מפורסם בהתנגדות שלו למדינת ישראל, והוא היה גם תמיד חכם, והוא וחבורה שלמה של רבנים כתבו קרוז כזה נגד יום העצמאות, והם כותבים בו, ואני כמעט מצטט מילה במילה, אני לא זוכר בדיוק מילה במילה, אבל כמעט מילה במילה. גם אם כל הממשלה היו אנשים יראי שמיים, עצם העמדת שלטון יהודי בארץ ישראל לפני ביאת המשיח היא כפירה ומרידה. נו? הפוך, ממש הפוך ממה שהרמב"ם אומר. ממש הפוך ממה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם הרי אומר שעד רבה, תעמיד מלך, לפני ביאת המשיח. לא מדבר על בית מקדש, תעמיד מלך שישתדל להגשים את היהודים. יצליח, אז הוא יהיה המשיח. לא יצליח, הרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים. אז מה פירוש הדבר? פירוש הדבר פשוט מאוד, רבותיי, פשוט מאוד. הדבר הזה לא היה ידוע. לא היה ידוע, לא לרבי מסאטמר ולא ל... זה משהו אחר. אז זה משהו אחר. לא, 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 לא. סליחה. אני אמרתי בפירוש, בשביל זה הדגשתי את המשפט. שאפילו היו כולם יראי שמיים ורוצים להניג אתם בדרך התורה, עצם העמדת שלטון בארץ ישראל לפני ביאת המשיח. זה מה שהתגש. היה גנוז ולא ידעו אותו ולא הכירו אותו, לא רק הרבי מסאטמר, גם הרבי מלובביץ', זיכרונו לברכה, אדם ענק שהיה בדור שלנו, גם הוא לא הכיר את הרמב״ם הזה, ועל זה יש תיעוד מפורש. יש אחד מהרבנים שהיה מחסידי חב"ד, בשם הרב הילביץ', כתב ספר שבו הוא כותב על זה שהראו לרבי את הנוסח המלא של הרמב״ם, אחרי שהוא אמר את הדברים שהוא אמר, והיה צריך להתמודד עם זה.
כלומר,
הוא לא התנגד למדינה. הרבי לא התנגד למדינה, הרי ידוע שהוא תמך והיה לו קשר. זה שני דברים שונים, סאטמר זה לחוד ולובביץ' זה לחוד. אבל גם הרבי היה לו אמירות כאלה של לא לדבר על התחלת הגאולה, וכל מיני אמירות שבעצם פירושם, שב בגלות, שב בכל מקום שאתה נמצא, ותחכה לביאת המשיח. והדבר הזה הוא גם כן לא כמו דברי הרמב״ם. כי הרמב״ם, בבקשה? נכון, הגישה פה היא... נכון, והגישה של חב"ד הייתה שהמשיח כאילו יבוא לגלות. אני לא יודע להגיד לך איך יתמודד, כי זה שם קצת מסובך או מפולפל. אם מישהו מעוניין לדעת בדיוק, שיפתח את הספר הזה, זה ספר של הרב אלתר הילביץ', שהוא היה בעצמו חסיד חב"ד, והוא כותב על הנושא הזה, אני לא זוכר כרגע את שם הספר, יש לו שני ספרים, אחד נקרא חקרי זמנים, הספר השני אני כרגע לא זוכר, אולי אפילו זה בספר חקרי זמנים. אבל לא משנה, מה שהיה עם חב"ד, זה מצד אחד היה דבר שמאוד התאים לרוח של הרמב״ם. למה? מפני שהם דיברו על האפשרות הריאלית, שהנה, יכול להיות שבאמת אנחנו פה עומדים בתקופה שהמשיח עומד להתגלות, והמשיח זה לא מישהו עם כנפיים או קרניים, זה בן אדם. זה בן אדם שאתה מכיר אותו, שאתה רואה אותו, שאתה רואה את מנהיגותו, אתה רואה את כוחו הרוחני, ואתה אומר, הנה האדם הזה יכול להיות מנהיג. שוב, אני אמרתי את זה בפעם הקודמת, אני אומר את זה גם עכשיו. קטונתי, אני לא הולך להעמיד את עצמי כמבקר של הרבי. אני אומר, אני קורא מה שהרמב"ם אומר, ואני אומר, יש פה רק בעיה אחת. הבעיה היא שזה לא יכול לקרות בחוץ לארץ. והלשון של הרמב"ם באיגרת תימן, שכבר הזכרנו אותה, הוא יעמוד בארץ ישראל דווקא. ובה תהיה, הופה, ובה תהיה הראותו. בה תהיה הראותו. זה הסימן הוא שעכשיו חושך וצריך שיתגלה האור. אז
אבל
בסדר, אז זה בדיוק מה שאני אומר, שאילו זה היה, אילו זה היה קורה, כאשר הוא בא לארץ ישראל והופך להיות מנהיג של עם ישראל בארץ ישראל, אז בסדר גמור, זה לגיטימי. זה לגיטימי, אדרבה. אדרבה, זה לגיטימי שיהיה מנהיג שהוא אישיות רוחנית, ושהוא מנהיג את העם בדרך התורה, והוא חושב שאולי הוא יהיה המשיח. למה לא? בר כוכבא גם כן חשב, אולי. לפחות אם בר כוכבא עצמו לא חשב, אז רבי עקיבא חשב עליו. רבי עקיבא אמר, דנו מלכה משיחה. אז למה לא יכול להיות אישיות כזאת כמו הרבי מלובביץ'? בהחלט יכול להיות. אז אני אומר, מבחינה זאת, הם הורידו את המשיחיות מהשמיים לארץ. וזה חשוב, שאנשים יבינו שאנחנו לא מדברים פה על דברים שלא אמורים לקרות במציאות הריאלית, שהם אמורים לקרות באיזה מציאות פנטסטית. לא, זה אמור לקרות במציאות. הנה, יכול לקרות עכשיו שבאמת יבוא מנהיג, ושיהיה מנהיג חריזמטי, מנהיג שיש לו השפעה עצומה, והוא הופך את לב העם לרצות לקיים את התורה ולרצות לעבוד את השם. זה לא דברים שהם בשמיים, אלא דברים שהם בארץ. אבל אני אומר שוב, הבעיה היא שזה נתפס כאילו שזה לא צריך להיות דרך ארץ ישראל, דרך הנהגת עם ישראל בארץ ישראל. אז כאילו, תשב בחוץ לארץ, תמשיך את כל החיים כרגיל, ויבוא. עזוב, לגבי היום אני לא רוצה אפילו לדבר. זה מה שנקרא משיחיסטים, שאומרים שהרבי חי, וזה חבל על הזמן, זה באמת, רוב האנשי חב"ד הם אנשים נורמליים, והם אנשים שיודעים שכשבן אדם נפטר וקברו אותו, אז הוא לא חי.
אולי אתה מכיר את המקור הזה, ויש מקור הוא בא שמשיח הוא בין החיים.
בסדר, אז מי שרוצה לחשוב שכשתהיה תחיית המתים, אז יקום הרבי והוא יהיה המשיח. למה שזה לא יהיה, למשל, רבי יהודה הנשיא? מה, הוא היה פחות חשוב מהרבי מלובבי? מה? כן. יש בגמרא שאם מחיה יהו, אם מתה יהו. אז הגמרא, כל הדבר הזה שאומרים פלוני, פלוני, זה דברי הערצה שתלמידים שאמרו על רבם. אז אמרו, אם מן מתה יהו, אם המשיח הוא מהמתים, זה כמו הרב שלנו, רבי חייא, כמו הרב שלנו, זה שהוא היה אדם שהיה יכול להיות משיח. אז זה המשמעות של הדברים. יש, בסנדרין, יש גם הערה שכתבו בגמרא של הרמה שחי בערך לפני 500 שנה, הרמה שהגיעה את השולחן ערוך, כן? יש מרן רבי יוסף קארו והרמה שחי בפולין. אז בגמרא שם היה כתוב, ומה שמו? שכנה שמו, שכנו שמו. לכתיב, לשכנו תדרשו ובאת שמה. מה זה? הגמרא שם אומרת, מה שמו של המשיח? ינון שמו, כך שמו, כך שמו, כך שמו. מה זה שכנו שמו? רבו של הרמה היה שמו רבי שלום שכנו, זה היה שמו. יש שם כזה עד היום, שלום שכנה. והוא היה נחשב לגדול הדור, וכולם העריצו אותו וזה. אז מישהו מהתלמידים כתב, מה שמו שכנה שמו? הנה, כתוב בפסוק, לשכנו תדרשו ובאת שם. אז מה, אתה רוצה להתייחס לזה יותר מדי ברצינות? אסור להתייחס לזה יותר מדי ברצינות. בסדר, שיהיה שכנה, שיהיה רבי חייא, שיהיה הרבי, מי שיהיה, יהיה. מה זה חשוב? אני מדבר על הדברים האלה שמה שהוא אמר, המשיחיסטים, זה לא, לא, חבל, חבל להתייחס לזה. העניין של התהליך שמתואר פה הוא מאוד חשוב בשביל להבין איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש לנו סיכוי לקדם את התהליך הזה. עם ישראל נמצא בחלקו בארץ ישראל, יש ממשלה יהודית בארץ ישראל, וזה דבר אדיר. זה קפיצה דרך אדירה בהיסטוריה של עם ישראל. נכון שאין לנו עדיין ראש ממשלה דתי, לא היה לנו עדיין ראש ממשלה שרוצה להוביל את עם ישראל בדרך התורה, אבל זה לא כל כך רחוק מהמציאות. לא רחוק מהמציאות. בבקשה? זה כבר?
יש כבר ראש עיר.
ראש עיר. אנחנו לא רחוקים מהדבר הזה, רבותיי. העם צמא לדבר הזה. תאמינו לי שהעם רואה מי המנהיגים שלו היום, הוא אומר, הלוואי שיהיה איזה רב, גדול, צדיק, חכם, שנוכל לסמוך עליו, נעמיד אותו בראש הממשלה. ערב טוב, גמר חתימה טובה.